Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
החור השחור של הפוטבול, מאת ציפי שמילוביץ. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת תמר לוין. עריכה טכנית, אלעד לוין. רגע לפני הסופרבול, מאמן פוטבול תובע את ה-NFL על אפליה קשה שמונעת השתלבות של אפרו-אמריקאים. הליגה, שעד לא מזמן עוד התעקשה שלשחקנים שחורים ולבנים אין אותו מוח, נדרשת שוב להתמודד עם הגזענות העמוקה הטבועה בה. וגם הפעם היא ככל הנראה תחמוק מזה, בשיטת תראו, הנה סנופ דוג. ביום ראשון התקיים בלוס אנג'לס האירוע היחיד שעדיין יכול להושיב 100 מיליון אמריקאים מול מסך הטלוויזיה. אפילו אימותים נשיאותיים ומשדרי בחירות לא יכולים לעשות את זה, והסופרבול נותר מדורת השבט האמריקאית האחרונה, שחלק מצופיו אפילו לא ממש מחבבים פוטבול. הם רואים את המשחק כי זה מה שכולם עושים. הם שם בשביל פרסומות שיעלו השנה 7 מיליון דולר ל-30 שניות, וכדי לא להחמיץ את הופעת המחצית. ההופעה הזאת, 12 דקות של הספקטקל הגדול ביותר בתרבות האמריקאית, היא הגביע הקדוש של כל כוכב פופ, וכמו בכל השנים האחרונות, היא תשתף בתרבות השחורה. חמשת הפרפורמרים השנה, דוקטור דרי, סנופ דוג, מרי ג'יי בלייג', קנדריק למר ואמינם, ארבעה אייקוני היפ-הופ אפרו-אמריקאים והאומן הלבן שהכי קרוב עליהם. גם בפתיחת המשחק תשיר את ההמנון זמרת הקאנטרי השחורה מיקי גייטון, והשידור ישובץ כולו בסרטונים מופקים היטב על ההשקעה של ה-NFL בקהילה והמחויבות שלנו לגיוון, הכלה ושוויון. בקיצור, כמו תמיד, יש כאן מאמץ אדיר ויקר של הליגה ליצור פנטזיה, וכמו תמיד, היא לא ממש מחוברת למציאות. אלא שנדמה שהשנה המאמץ הזה ייראה מיוזה במיוחד. הוא מגיע 10 ימים אחרי שבריין פלורס, מאמן פוטבול שחור צעיר ואהוד, קרא את כל המסכות מעל הפוזה הזאת כשהגיש תביעה המאשימה את הליגה ואת 32 הקבוצות שבה בגזענות ממסדית, ובכך שהן מונעות שילוב של מאמנים ומנהלים שחורים. פלורס פותח את התביעה שלו במילים חריפות שמיד ממסגרות הכל בהקשר היסטורי של מאות שנות ניצול ואפליה. בדרכים רבות, ה-NFL ממשיכה בהפרדה הגזעית ומנוהלת כמו הפלנטיישן, מילולית הכוונה למטע, תרבותית זהו מושג המרפרר מיד לימי הקולוניאליזם והעבדות. יש בה 32 בעלי קבוצות שאף אחד מהם אינו שחור, והם מרוויחים מיליארדים מהעבודה של שחקנים ש-70% מהם שחורים. הליגה ובעלי הקבוצות צופים במשחקים מסוויטות יוקרה באצטדיונים, בעוד השחקנים השחורים שלהם מקריבים את גופם, סופגים מכות אכזריות וסובלים מפציעות משתקות. השחקנים כמובן אינם עבדים, הם מרוויחים הרבה מאוד כסף. אבל הדינמיקה של גבר לבן עשיר, שמתאשר עוד יותר מעבודה של איש שחור, בלי לתת לו הזדמנות לשבת לצידו באותה סוויטה, בהחלט מוכרת לאמריקאים, ובעיקר לאפרו-אמריקאים. לא במקרה פלוריס הגיש את התביעה ביום הראשון של פברואר, חודש ההיסטוריה השחורה. בדיוק כפי שחודש ההיסטוריה השחורה וחודש הסופרבול באים יחד, כך גם גזענות ופוטבול שלובים זה בזה. פעם בכמה שנים קורה משהו שמצביע על הקשר הזה ומנסה להתיר אותו. ב-2016 הוביל את המהלך הקוורטרבק המוביל קולין קפרניק, ובכל פעם הליגה מפעילה את כל הכוח הכלכלי וההשפעה התרבותית שלה כדי להחזיר את השד לבקבוק. גם פלורס יודע שהוא עשוי להיגרס בגלגלי המכונה המשומנת ולהיפלט מהליגה, כמו קפרניק. הוא רק בן 40, יכולה להיות לו עוד קריירת אימון ארוכה, אבל הצעד שלו מעיד על ייאוש עמוק של אנשים שכבר אין להם הרבה להפסיד. כשהחוק לשילוב נהפך לעוד אמצעי השפלה. ב-2002 היו ב-NFL שני מאמנים שחורים, טוני דנג'י, טמפה ביי בקנרס, ודניס גרין, מינסוטה וייקינגס. שניהם היו ותיקים, אהודים ומצליחים, אבל שניהם פוטרו באותה השנה אחרי עונות לא מוצלחות, ושוב, כל המאמנים הראשיים היו לבנים. שני עורכי דין לזכויות אזרח, אחד מהם, ג'וני קוקרן, היה ראש צוות ההגנה שחילץ את או-ג'יי סימפסון מההרשעה על רצח כפול. פרסמו אז מחקר שקבע כי מאמנים שחורים משיגים תוצאות טובות יותר ממאמנים לבנים, אבל מקבלים הרבה פחות אפשרויות תעסוקה. לפי הספירה שלהם, מתוך 400 המאמנים שאימנו בליגה עד אז, רק 6 היו שחורים. מאז מספרם עלה ל-24, עדיין זניח. קוקרן אף נפגש בזמנו עם ראשי ה-NFL כדי להטיח בהם את הגזענות שלהם באופן אישי. הקומישיונר דאז, פול טגליאבו, הקשיב והחליט להקים ועדה בראשות דן רוני, שהיה הבעלים הפופולרי של פיטסבורג סטילרס, ומאוחר יותר השגריר האמריקאי באירלנד, כדי שתמצא דרכים להגדיל את ההזדמנויות למאמנים אפרו-אמריקאים. כך נולד חוק רוני, תקנה של הליגה שקובעת כי כל קבוצה חייבת לראיין לפחות מאמן שחור אחד לכל משרת אימון פנויה. ב-2004, שנה אחרי כניסת החוק לתוקף, פלורס הגיע לליגה. הוא היה בן 23, שחקן קולג' מצוין שפציעה חיסלה את סיכויו להיות מקצוען. הוא התחיל בניו אינגליד פטריוטס כעוזר למגלי הכישרונות של הקבוצה ונשאר בה 15 שנה. התקדם לדרגת עוזר למאמן הראשי, בילי בליצ'יק האגדי, וקנה את מקומו בהיסטוריה של הפוטבול כחלק מצוות שכתב ניצחונות ב4 סופרבולים. אז המיאמי דולפינס שכרו אותו כמאמן ראשי. זו הייתה קבוצה איומה שנזקקה לניעור רציני, וידעה גם להנות מהכותרות שבגיוס הנדיר של מאמן שחור. פלורס מצידו קיבל הזדמנות מושלמת להתחיל את קריירת הסולו שלו בקבוצה שיכולה רק לעלות. ב-2009 הוא חתם ל5 עונות, ומאז הוביל את הדולפינס ליותר ניצחונות מהפסדים, ובראשונה זה 20 שנה, היו להם 2 עונות רצופות של מאזן חיובי. הם עוד לא היו קבוצה טובה במיוחד, אבל גם כבר לא היו בדיחה. והיה נדמה שפלורס אכן בונה משהו טוב במיאמי ביץ'. לכן הפיתורים שלו בחודש שעבר היו הפתעה מוחלטת. הימים שאחרי סיום כל עונה בליגות הספורט המקצועניות בארצות הברית, הם תמיד קצת כמו החתונה האדומה במשחקי הכס. אנשים נחתכים החוצה בהמוניהם. אבל בדרך כלל הם יודעים שזה מגיע. פלורס לא ידע. וגם הנימוק של הקבוצה נשמע מקושקש במיוחד. ארגון יכול לתפקד רק שהוא פועל בשיתוף פעולה והרמוניה, הסביר הבעלים סטיבן רוס. מקושקש, אבל מוכר. הקלף שלפיו מאמנים שחורים לא עובדים טוב עם המערכת, איכשהו נשלף שוב ושוב. פלורס מספר סיפור שונה לגמרי, שעלול אפילו להיות פלילי. לטענתו, כבר בעונתו הראשונה ביקש ממנו רוס, מיליארדר יהודי, טייקון נדלן וחבר של דונלד טראמפ, לעשות מה שמכונה טנקינג. להפסיד משחקים בכוונה כדי שהקבוצה תסיים במאזן הגרוע ביותר בליגה, וכך תזכה בבחירה הראשונה בדראפט. פלורס טען שרוס הבטיח שישלם לו $100,000 לכל הפסד. הסיפור הזה שרוס מכחיש והליגה החלה לחקור, אולי היה נשמר בסוד אם פלורס היה משיג ג'וב אחר. זה לא קרה. כשהניו יורק ג'יינטס, שפלורס אוהד מילדות, פיתרה את המאמן ג'ו גאג', פלורס הוזמן לראיון עבודה שנקבע ליום חמישי לפני שבועיים. אלא שיומיים קודם לכן הוא קיבל הודעת טקסט מביל בליצ'יק, המנטור שלו מימי הפטריוטס, ומי שיודע מה קורה בכל קבוצה בליגה. ההתכתבות ביניהם צורפה לתביעה, ואלו עיקרי הדברים. "נראה שקיבלת את הג'וב, מזל טוב," כתב בליצ'יק. פלורס ענה, "שמעת משהו? לא שמעתי כלום." בליצ'יק, "ג'יינטס?" פלורס, אני מתראיין אצלם ביום חמישי, אני חושב שיש לי סיכוי. בליצ'יק, אני שומע מהג'יינטס ומבפלו שאתה האיש שלהם. פלורס, אני מקווה שאתה צודק. כשבליצ'יק לא הגיב, פלורס שלח הודעה נוספת. קואוץ', אתה מדבר עם בריין פלורס או בריין דאבול? אני רק מוודא. בליצ'יק, סליחה, פישלתי, עשיתי טעות בטקסט, אני חושב שהם לוקחים את דאבול, מצטער. לבליצ'יק קרה מה שקורה לכולנו, הוא סימס בטעות לאדם הלא נכון. אבל האצבעות שלו פוצצו את אשליית חוק רוני. כן, חייבים להזמין אפרו-אמריקאי לראיון. אז קבעו לפלורס ראיון לג'וב שמאמן לבן כבר קיבל. פלורס שיחק לפי הכללים והופיע לראיון, ודאבול כמובן קיבל את הג'וב. פלורס מספר שזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לו. ב-2019 נקבע לו ראיון לדנבר ברונקוס, ראשי הקבוצה הגיעו באיחור של שעה, והם היו מבוסמים, ברור ששתו היטב לילה קודם, נכתב בתביעה. ומהאופן שבו התנהלה הפגישה לא היה ספק כי מטרתה רק למלא את חוק רוני, ולא הייתה שום כוונה לתת למר פלורס את התפקיד. גם הג'יינטס וגם הברונקוס מכחישות את הטענות. פלורס אינו היחידי שזה קרה לו. מרווין לואיס, מאמן שחור שהוביל בעבר את סינסינטי בנגלס, סיפר השבוע איך הוזמן פעם לראיון בקרוליינה פנטרס. ישבתי בבית, ואני שומע בטלוויזיה שהם מתכוונים להחתים את ג'ון פוקס. שאלתי אם יש טעם לבוא. הם אמרו שכן ושהם עוד לא החליטו. יום אחרי הראיון, הם אכן מינו את פוקס. סטיבי וויצ'י, כתב בערוץ הטלוויזיה של ה-NFL, אמר כי כל כך הרבה מאמנים שחורים הלכו לראיונות כשהם יודעים מראש שלא יקבלו את הג'וב. אמרו להם ללכת כדי לצבור ניסיון. עכשיו אני מקבל טקסטים ממאמנים שחורים שכולם אומרים אותו דבר. אז איך צבירת הניסיון הזו עובדת בשבילנו? וזה לא שאת הניסיון הם יכולים לצבור בתפקידים זוטרים יותר. קבוצות נמנעות מלמנות אפרו-אמריקאים גם שם. לכל קבוצת פוטבול יש מאמן שאחראי להתקפה ומאמן שאחראי להגנה. עמדת מאמן ההתקפה נחשבת הדרך המהירה לתפקיד המאמן הראשי, אבל שחורים כמעט שלא מגיעים אליה. מחקר מ-2019 שהזמינה ה-NFL עצמה העלה כי מיעוטם בקרב מאמני התקפה, בזמן המחקר הם היו רק 8%, הוא גם הסיבה העיקרית לכך שאין מאמנים שחורים ראשיים. וכשיש כבר מאמני התקפה שחורים, הם מפסידים משרות אימון ראשיות ללבנים עם רקורד פחות טוב. כיום יש בליגה רק שני מאמני התקפה אפרו-אמריקאים, אריק ביינימי, קנזס סיטי צ'יפס, וביירון ליפטוויץ', טמפה ביי בקנרס. והם הובילו את הקבוצות שלהם לסופרבול בשנה שעברה. בסוף העונה, 14 קבוצות גייסו מאמנים ראשיים חדשים. אף אחת מהן לא לקחה את שני אלה שהובילו קבוצות לצמרת הליגה. ביינימי היה אמור להתראיין השבוע אצל ניו אורלין סיינס, אז אולי עוד יש לו סיכוי לעונה הבאה. אז כן, זה המצב הרגיל, וכולם מכירים אותו. אבל כשפלורס יצא מרעיון העבודה המיותר לחלוטין, ההשפלה כבר שברה אותו, והולידה תביעה מקיפה, מגובה בשלל עדויות ואפילו בצילומים של כל המאמנים בליגה. רק אחד מהם אפרו-אמריקאי, מייק טומלין מפיטסבורג סטילרס, שמחזיק בסטטיסטיקת ניצחונות מהמובילות בענף. מ-33 המאמנים האחרונים בליגה, רק 3 היו שחורים, וכיום יש בה רק 2 מאמנים בכירים המוגדרים משתייכים למיעוטים. רון ריברה, וושינגטון קומנדרס, ממוצא פורטוריקני, ורוברטו סלח, ניו יורק ג'טס, ממוצא לבנוני. בליגה מעולם לא היה בעל קבוצה שחור, ולא היה קומישינר אפרו-אמריקאי. על הדשא, נזכיר שוב, 70% מהשחקנים שחורים. פגיעות מוח של שחורים שוות פחות. אי אפשר לחוקק מוסר, אבל אפשר להסדיר התנהגות. החוק אולי לא יכול לשנות את הלב, אבל הוא יכול לרסן את חסרי הלב, כתב מרטין לותר קינג ג'וניור עוד ב-1963, ותמצאת את המורכבות הגדולה של המאבק בגזענות שמלווה שלל ענפים באמריקה מאז. גם ב-NFL התברר שהחוק לא עוזר, הוא לא משנה את הלב, וגם לא ממש מצליח לרסן את חסרי הלב. הקריירה של קולין קפרניק נגמרה אחרי שהתעקש לכרוע ברך בעת נגינת ההמנון, במחאה על אלימות של שוטרים נגד שחורים. במקרים אחרים, המחיר כבד יותר מסיום הקריירה. עד השנה, ה-NFL פעלה לפי תקנון גזע, race norming, גישה שלפיה אנשים שחורים שונים מהנורמה הביולוגית תרבותית. ב-2017, הליגה הסכימה לשלם עד $5 מיליון לשחקני עבר שלקו במחלות או פגיעות מוחיות הקשורות לקריירה שלהם. אבל כדי לקבוע את מידת הפגיעה הקוגניטיבית וכנגזר ממנה את גובה הפיצוי, היא הגדירה שני סטנדרטים שונים, אחד לשחקנים לבנים ואחר לשחורים. ההנחה בעצם הייתה שאצל שחורים התפקוד הקוגניטיבי הבריא מראש נמוך יותר מאצל לבנים, ולכן יש למדוד את עומק הפגיעה אחרת. וכשמישהו ניסה להערער על העניין, הליגה עשתה לו את המוות. ריק קנינגהם סובל מפגיעה מוחית כה חמורה, שלפעמים הוא מתקשה לנקוב בשמם של חפצים פשוטים. ב-2015, בגיל 48, הוא הובחן עם דמנציה מתקדמת, וטבע את ה-NFL כדי לקבל את הפיצויים המגיעים לו. התביעה נדחתה. הוא טבע שוב בדרישה לקבל כ-$700,000. החברה האחראית לנושא אישרה את התביעה, אבל ה-NFL סירבה לשלם פיצוי וערערה בטענה שהרופא שיבחן את קנינגהם לא יישם את תקנון הגזע. אם היה עושה זאת טענו, קנינגהם לא היה זכאי לתשלום. הערעור נדחה, והשחקן קיבל את הסכום המדובר. רק ביוני האחרון, בעקבות תביעה ייצוגית, הליגה הסכימה להפסיק להשתמש בתקנון המדובר, ואפילו לפתוח תביעות ישנות של שחקנים אפרו-אמריקאים. היא מעולם לא התנצלה, ואיכשהו הסיפור כמעט שלא זכה לסיקור. הקומישינר רוג'ר גודל הצליח לקבור אותו, ובמקומו לפמפם כותרות ענק על שיתוף פעולה עם כוכב העל ג'יי-זי, מי שרק ב-2017 סירב להופיע במחצית של הסופרבול בעקבות פרשת קפרניק, נהפך פתאום לעלי התאנה של ה-NFL. איך אפשר להגיד שהליגה גזענית? הנה, ג'יי-זי עובד איתה. בדרך לניצחון קטן או הפסד גדול. כמו בכל המאבק למען שוויון, הדרך רצופה ניצחונות קטנים ובצידה מחירים כבדים שאנשים משלמים. מה הסיכוי שכעת התביעה של פלורס תוביל לניצחון קטן ולא רק למחיר אישי כבד? נראה שאין כאן הרבה מקום לאופטימיות. בריין פלורס זרק את קריירת האימון שלו, כתב השבוע ג'רי ברואר. אפרו-אמריקאי שכותב טורי ספורט בוושינגטון פוסט. הוא גמר עם לנסות להשיג עבודה בדרך המצופה ממועמד שחור, הדרך שמחייבת לחייך דרך כל השקרים והרעיונות המזויפים. הדרך שגורמת לכבוד שלו לדמם בחתך קטן ומעליב בכל פעם מחדש. מה שווה עבודה שמושגת ככה? במשך עשרות שנים, מאמנים שחורים סתמו את הפה, הורידו את הראש וניסו להיות מושלמים. פלורס נלחם כעת עבור כל המאמנים חסרי הכל הללו, והוא עושה זאת בתחילת הקריירה שלו, לא בסוף. הוא כנראה לא ינצח מול ה-NFL ומכונת עורכי הדין שלה, אבל עכשיו הוא גם לא יכול להפסיד. בינתיים, הדולפינס החתימו השבוע את המאמן מייק מקדניאל, בן לאימא לבנה ואבא שחור שמגדיר עצמו דו-גזעי. פלורס, לפי הדיווחים, עדיין נמצא ברשימה הקצרה של המועמדים לאימון יוסטון טקסנס. אבל הוא גם מבין שייתכן שהסוף קרוב. אני רק בן 40, ויודע שאולי לא יאמן יותר בליגה, אמר בראיונות אחרי שהגיש את התביעה. קשה לי לדבר, אני מרגיש מושפל ונשפר לי הלב, אבל זה יותר גדול מפוטבול. זה יותר גדול מאימון. ובסוף, למרות מצג השווא המבלבל, זה גם הרבה יותר גדול מהופעות המחצית בסופרבול, ולמעשה, מכל הסופרבול כולו. ומה יקרה בסופרבול עצמו? מת אריאל גרייזס. לא נוצץ, אבל בהחלט דרמטי. זה לא הולך להיות סופרבול חלומי, ובכל זאת, הוא קלאסי. לא נראה שם את טום בריידי, הכוכב הגדול של הענף, שנהנה כרגע מתהילה אדירה אחרי הודעת הפרישה, או את אירון רוג'רס שהצליח שוב לפשל ברגע השיא ולהשאיר את הקבוצה שלו מחוץ לגמר, ואפילו לא את פטריק מומס או ג'וש אלן הצעירים והמלהיבים. במקום כל אלה, נקבל שתי קבוצות שלא נחשבות מושכות קהל גדולות. הלוס אנג'לס רמס הגיעה ל-LA מסנט לואיס רק לפני 3 שנים, איבדה את רוב האוהדים הוותיקים ועוד לא צברה מספיק חדשים, והסינסינטי בנגלס מגיעה מעיר לא גדולה באוהיו ואף פעם לא ממש פרצה מעבר לגבולותיה. בקיצור, על פניו אין הייפ גדול. אבל בליבת הדוקרב הזה נמצא הסיפור שהאמריקאים הכי אוהבים ושיכול להפוך את הסופרבול השבוע למעניין באמת. הבנגלס לוזרים. לא לוזרים כמו הקליבלנד בראונס, גם הם מאוהיו ועדיין לוזרים. אי שם בשנות ה-80 הם אמנם הגיעו לשני סופרבולים והפסידו בשניהם, אבל מאז שממה. השנה, כשהם ניצחו במשחק הפלייאוף הראשון שלהם בעונה, האמריקאים התבדחו שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שבה נכתבת הודעת הטקסט, הבנגלס ניצחו. אחרי הכל, הפעם האחרונה שבה הם ניצחו במשחק פלייאוף הייתה ב-1991, שנתיים לפני המצאת ה-SMS. הניצחון הזה בהחלט היה אירוע. בעונה הקודמת, לשם השוואה, הבנגלס ניצחו ב4 משחקים מתוך 16. כן, זה גרוע כמו שזה נשמע. אז מה קרה? הם פשוט היו כל כך גרועים כל כך הרבה זמן, שהם זכו להיות מראשוני הבוחרים בדראפט, ולגייס שחקנים טובים. החשוב שבהם הוא ג'ו בורו, והקוורטרבק שלקח את אליפות המכללות עם LSU. יש לו יד אדירה, שלווה גדולה ורוח ווינרית, והוא שינה את הקבוצה מרגע שהגיע אליה. השינוי הזה לא הוליד דרך חלקה מתחילת העונה עד הגמר, אבל הוא כן הצמיח קבוצה שיודעת להתגבר על המכשולים. לפני שבועיים בגמר החטיבה היא הצליחה לחזור מפיגור של 18 נקודות מול קנזס סיטי צ'יפס. זה מעיד על DNA בריא של הקבוצה. כך שהסינסינטי בנגלס מגיעה לסופרבול על תקן דוד, ומולה בתפקיד גוליית הלוס אנג'לס רמז. הן שתי קבוצות שונות לגמרי שבנויות אחרת מהבסיס. בעוד הבנגלס נשענה על הדראפט כדי להביא שחקנים טובים, הרמז הלכה אול אין, שילמה הרבה כסף על שחקנים מנוסים יותר. הבולטים שבהם הם הקוורטרבק מתיו סאטפורד, שבילה את רוב הקריירה בדיטרויט ליונס המדקת, ולא ניצח משחק פלייאוף עד העונה הנוכחית, והרסיבר אודל בקאם, שגם הוא לא זכה לניצחון פלייאוף בניו יורק ג'יינס ובקליבלנד בראונס, ובעיקר בנה לעצמו שם של פרימדונה שכולם שונאים. רגע, אז אולי בעצם גם הרמז היא סוג של לוזרית, וגם היא מגיעה למשחק הזה כאנדרדוג, לא ממש כגוליית? גם זה נרטיב שאפשר לסרטט. הקסם בספורט האמריקאי הוא שאפשר להשליך עליו אילו קווי עלילה שרק רוצים. העיקר שבסוף, על המגרש, תהיה דרמה שתשלים את הסיפור. אחרי פלייאוף שבו ששת המשחקים האחרונים הוכרעו בדקה האחרונה, נראה שדרמה אנחנו בהחלט הולכים לקבל. החור השחור של הפוטבול, מאת ציפי שמילוביץ. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת תמר לוין. עריכה טכנית אלעד לוין.